מי מושלם? יסודות, עקרונות, המודעות העצמית, ברוח ישראל וחכמיהם. אנחנו בעמוד 61, עדיין בסיפורה של מירי, קצת הערכנו אתמול בשורות הראשונות. אנחנו בשורה הרביעית בפסקה שמתחילה במילים כאשר תחושת היגון של מירי לא נעלמה. אולי נקרא את זה למען הרצף. כאשר תחושת היגון של מירי לא נעלמה, היא הניחה שזהו סימן לכך שהיא לוקה באמונתה. הערכנו בזה אתמול, לא נחזור לדברים. מחשבה זו היא קשתה עליה להתפלל, והיא הרחיקה אותה עוד יותר מהקדוש ברוך הוא. כן, באופן כללי ראינו שהנחת יסוד מוטעת ביחס לתפיסת מקומו של הכאב בנפש, גרם לבעצם דימוי מוסרי נמוך. כלומר, אם אני עדיין כואבת, סימן שאני לא מאמינה. אם אני לא מאמינה, אז למה אני מתפללת? בכן הלאה, יש פה איזה כדור שלג כזה, שהכיוון שלו הוא ברור, כן? הכיוון שלו הוא יציאה. יציאה מעולם האמונה. יציאה מעולמו של הקדוש ברוך הוא. אבל כל זה יושב על נחת יסוד לא נכונה, שבעצם הכאב הנפשי שיש בתוכי היה צריך כבר להיעלם. הנחת יסוד לא נכונה. מחשבה זו היא קשתה וכולי. היא הכי גדול לקדוש ברוך הוא. היא מצאה לכך פתרון. מה היא עשתה? היא מצאה לכך פתרון. ונרשמה לשיעורים במדרשה, לימודי יהדות לנשים, כלומר, במקום לעסוק בעצם הכאב, שבשום מה, באופן עיקש ומרדני, הוא לא נעלם, היא עברה לפעולה אחרת. איזה פעולה? כן, נסה להבין, האם הפעולה הזו זה הסחת דעת? היא מצאה לכך פתרון ונרשמה לשיעורים במדרשה ללימודי יהדות לנשים כדי להגביר את אהבתה לתורה. האם הפעולה הזאת היא פעולה של הסחת דעת והשכחה של הכאב, או הפעולה הזו היא מכוונת לגוף הכאב? במקרה הזה, מה אתם אומרים? זה פעולת הסחת דעת? תנו יין. תנו יין לעובד ושיחר למראי נפש. אולי ישכח ראשו. יש מצבים שאדם שותה כדי לשכוח מצרה מסוימת. בשתייה הוא לא, זה מה שנקרא, הוא מטביע את יגונו בטיפה המרה. זה ביטוי, כמובן, לא יודע אם לועג, אבל ודאי לא חיובי. מטביע את יגונו בטיפה המרה. האם באמת מה שהיא עושה כאן, שהיא הולכת ללמוד שיעורי תורה לנשים, זה כמו טיפה מרה, זה כמו תנו יין לעובד ושיחר למראה נפש, אולי ישכח ראשו, או שזו פעולה שמכוונת לגוף הכאב. מסתבר שהפעולה הזו ודאי שיש בה גם מימד של הסחת דעת, אבל היא בהחלט בבחינה של הלך לחפש אתונות ומצא מלוכה. אתה עושה פעולה שיש בה הסחת דעת, אבל מסתבר שהפעולה הזו עצמה היא מבררת, הרי לימוד תורה, סוף סוף זה לימוד תורה, כן. ודאי שמתוך לימוד תורה, ודאי שיש לך אפשרות לברר את מקומו של הכאב, ההסתכלות היא יותר אמונית על הכאב. אז זה גם פעולה של הסחת דעת, אבל הפעולה הזו עצמה היא חוזרת, כן? כמו שיגידו לנו היום, ככה בשפה של היום, אין? שפה שאני לא כך אוהב, אבל אני אגיד אותה אולי קצת בשביל. מתכתבת עם הכאב. אתם מכירים את הביטוי? מתכתב, זה יש ביטויים כל דור, יש לו את הביטויים שלו. מתכתב עם הכאב. טוב, היא מצחיק אותי, אה? כן. משוחח עם הכאב. נמצא בדיאלוג עם הכאב. לא משנה, העיקר שנבין את הכוונה, השתמש בלשון כזה, בלשון כזה, לא משנה. תקשר עם הכאב. אז הפעולה הזו לא רק פעולה של הסחת דעת. אם הוא היה הולך לשתות, אני יודע, יין, וכן, הרי למה, למה היין והשחר זה לא פותר את הבעיה? למה? כי היין והשחר הוא מעורר בנפש כוחות, כן? שלא תורמים מאומה להבנת הכאב. אדרבה, היין והשחר הוא מסלק את השכל, הוא מעורר כל מיני תאוות ויצרים. זה יסלק את הכאב, זה רק יביא לך עוד יותר כאב. כן, כמובן שיש שתייה שהיא כדעת של תורה, כשאדם שותה באמת, כן? כדת של תורה, אז השתייה עצמה יכולה להרים אותו להבנות נפלאות וגדולות. הוא יכול להגיע למצב שהוא יכול לפתור את הכל בשורשו, מתוך עלייה גבוהה. אבל לא על זה מדובר. מדובר על יין ושחר, שעניינו זה לפרוק עול. עניינו זה לשלהב את הנפש ולהגיע לאיזושהי חוויה סוחפת, שתוכל להשכיח ולו במעט את הכאב. קצת טופי טמטם, קצת איזשהו רעש והמולה נפשיים של איזו חוויה סוערת ככה, סחרינית כזו, עם הרבה סוכר. כן, וככה אפשר לשכוח קצת את הכאב, אבל אחרי זה אתה חוזר לכאב כפול ומקופל, אתה חוזר לריקנות מאוד קשה, כתוצאה מהפקרות כזו של יין ושחר. אז זה לא הפתרון. אז פה הפעולה שהיא עושה זה לא יין ושחר, אולי זה יינה של תורה, שזה משהו אחר, כן. היא מצאה לכך פתרון, והפתרון הוא פתרון עמוק, הוא פתרון שורש, אתם רואים, זה לא טיפול בסימפטום, כן? כי באמת הסיבה שהיא, כן? הסיבה שהיא לא יכולה להכיל את הכאב שלה זה בגלל שהיא רחוקה מתורה. אולי צריכה ללמוד תורה. כך אומר אור החיים הקדוש במפורש, ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ועובדה קשה. למה לא שמעו? אומר אור החיים, ואולי שלא היו בני תורה. לכן, הם לא יכלו לסבול את הכאב. כל המתרפא מדברי תורה, אין לו כוח לעמוד ביום צרה. כל המתרפא מדברי תורה, אין לו כוח לעמוד ביום צרה. כדי לעמוד ביום צרה אנחנו צריכים דעת, אנחנו צריכים להבין למה דברים קורים, מה המשמעות, מה הערך שלהם, מה הערך של המשבר. אבל אם אדם לא לומד תורה, אם הוא לא לומד להסתכל על חייו, ממעוף הציפור, מנקודת מבט רוחנית, כן? הוא לא יכול להבין את המשברים שלו באמת, הוא לא יכול להבין את המשברים שלו. אז כל המשברים לובשים אופי מקרי מאוד, אגמומי מאוד, מייאש מאוד, ואז הכאב הולך ומתקפל. הרבה יותר, כן? אז הפעולה שהיא עשתה פה, אדרבה. זה פעולה של פתרון. היא הלכה ללמד תורה. היא הלכה לשיעורי נשים. אני לא אומר שזה פעולה יחידה, אגב. יכול להיות פעולות נוספות. הלכה, אני יודע מה, לעשות גמילות חסדים עם מישהו שצריך לזה. זאת אומרת, עסקה באיזשהו פעולה, איזה פעולה, בפעולה שהיא ממריצה את הכוח הטוב. עשתה גמילות חסדים, בסדר? או פתחה אפילו גמח של מוצצים, זה לא משנה, זה אורך העניין. בעצם שהיא פתחה גמח למוצצים, הכאב, כן? הוא כבר נכנס כרגע, מתפרש נקרא לזה ככה, הוא מוכל, מוכל. הוא מוכל על ידי המעשה הטוב. משהו קורה בפורמה, במבניות של הכאב. זה ודאי שאם לוקחים כאב ומכניסים אותו לתוך מעשה מצווה, הכאב מושפע. כן? מעשה מצווה, זה, 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 זה מאבד את הכאב, ודאי, מאבד אותו. אז אם יצא פתרון, נרשמה לשיעורים מדרשה לימודי יהדות לנשים. כדי להגביר את אהבתה לתורה. שלא תהיה מאותם אלו שאמרו שכל המתרפא מדברי תורה, אין לו כוח לעמוד ביום צרה. ככל שהיא התמידה בלימודיה, כן? היא הייתה מסוגלת להתאבל, שימו לב, מאוד מעניין, היא הייתה מסוגלת להתאבל, מבלי לשקוע בייאוש. כן? מעניין. האבל נהפך יותר ויותר, כמו שאמרנו, כפעולה נפשית טבעית, פשוט מאוד, פעולה נפשית טבעית, נצרכת, יש לה גבולות, יש לה מטרה, יש בה תועלת. פשוט מאוד, כמו אדם שמסיים את ארוחתו, אני יודע מה, כאדם שצריך ללכת לשירותים, נצרך לנקבה. פעולה טבעית, הוא צריך לסלק את הפסולת מהגוף. פעולה טבעית. עכשיו לא מתחיל, אני יודע מה עכשיו, שהוא נמצא בשירותים, איזה במה אני... איזה בהמה, איזה כיעור של פעולה. איך מגעיל את עצמי, ממש. אני מגעיל את עצמי. לא, זה דבר טבעי. דבר טבעי. יש אסטיניסים כאלה שהם לא מסוגלים לסבול את עצמם, עושים. כן? עושים את צורכיהם. כן? אוי, זה מגעיל אותם. זה טבעי. זה דבר טבעי. הגוף צריך את זה. אם אתה לא תבוא עם הדמיון שלך, ותפריז את הפעולה, ותציג אותה באופן מפלצתי ומאיים, הפעולה הזאת תעשה את שלה. תמצא את עצמה. לגמור זה פעור, ילד קטן בוכה. כמה זמן בוכה? 3 דקות. מה אחרי שהוא בוכה? פסוד! לגמור זה פעור. אבל אדם מבוגר שבוכה, או... איזה בלגן. אדם מבוגר שבוכה, זה סיפור. זה... בתוך הנפש, הבכי שלו מתקשר אצלו לייאוש, לנפילה, לחוסר הצלחה, לאכזבה, כל מיני. עזוב, אתה בוכה. פותרת, מותר לך לבכות. אתה יודע מה, פותרת מעבודה? מותר לך לבכות, אבל שזה יהיה פעולה טבעית ולא דמיונית. ברגע שאתה בוכה כתוצאה מפעולה דמיונית, אני לא שווה כלום, אני לא... זה בעיה. זה בעיה. יש בכי טוב ויש בכי רע. זה בכי לא טוב. זה לא בהכי טוב. אתה רוצה לתת ביטוי טבעי לנפש שמצטערת על כך שאיבדת שקל, איבדת 10 שקלים, אז אתה יכול להגיד, אוי, אתה יכול להשמיע, אבל לא, אוי, 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 זה כבר בעיה. אתה לא תצא מזה. אתה תסתבך עם הרגשות האלו, לא תוכל לצאת. הם יחשיכו לך את כל הנפש. שאתה תרצה לשמוח, יש לך סיבות טובות לשמוח, היה שלך בר מצווה, כן? יודע מה, יש לך יום אולי, לא יודע מה. אתה לא יכול לשמוח, כי יש לך לשמוח. למה? אין סיבה לשמוח, אני נפל. אני לא שווה כלום, פיתרו אותי מהעבודה. למה שתשמח? וצריך לדעת שהרבה מהשמחות שיש לנו, ויש לנו הרבה. יש לנו, הייתי אומר, יש לנו סיבות לשמוח מבוקר ועד ערב. אבל למה? למה אנחנו לא שמחים? אנחנו מענישים את עצמנו. אנחנו מענישים את עצמנו על דברים שקרו לנו. כאילו, אנחנו לא מרגישים טוב עם זה שלא הצלחתי פה, ולא עשיתי שם. ולפעמים, באמת דברים לא פשוטים. תראו מה קורה במדינה. כן? כמעט אין יום, בלי דקירה או בלי איזה משהו. עכשיו, אנשים שומעים חדשות. הם מתחילים להלהיב את הרגשות שלהם. אוי, איזה מצב נורא והיום. אי אפשר לחיות במדינה הזו. אי אפשר לחיות במדינה הזו. ואחרי זה הם מבקשים, הם יודע מה, בואו שבת לבית אל, הם לא מוכנים לבוא לבית אל. לא מוכנים לבוא לבית אל. אני לא בא לבית אל. מסוכן בבית אל. אולי לירושלים? לא, לא עולה לירושלים. מה אנשים גורמים לעצמם? שוב בימים. אתה יודע מה? שמעת החדשות שדקרו בירושלים? חס ושלום, כן. מה שכבר היה. דקרו בירושלים. אז תיזהר. אבל מכאן ועד אי אפשר להיות בירושלים, אי אפשר להסתובב ברחובות, זה נורא נורא מסוכן. יא, מה קורה פה? ואז אי אפשר לשמוח בדברים. כי הנפש נמצאת בעומס רגשי של החוויות שאנחנו עוברים. שלא השכלנו לתת לחוויות האלו את הפורקן הטבעי שלהם. את הפורקן הטבעי שלהם. אבל לא מעבר לצורך הטבעי. בסדר? זה חשוב, דברים שנאמרו פה עכשיו. מאוד חשובים. לא להיכנס למקום הזה. כן? ואין יום שאנחנו לא עומדים בניסיון כזה, צריך לדעת. כן? ברגע שנסיים פה את השיעור, ואולי אפילו מהלך השיעור, כן? פתאום אני יודע מה, אתה מקבל הפלאפון, מנהל הבנק, יגבלנו את הסכום במינוס 20,000. מי איזה 20? בדיוק תכננתי לקנות משהו ב-30,000. איך בניתי על זה שיהיה לי אפשרות של מינוס 50? הגבילו לי מינוס 20, אני עולה פנים, העולם שלי חרב. אתה כבר לא יכול להקשיב לדבר התורה. למרות שאתה בשיעור, אתה לא בשיעור. אתה כולך מוטרן, אתה כולך כועס, מה? ככה אפשר לנהל חיים. ככה אפשר לנהל חיים. בסדר, אנחנו יודעים. דברים לא פשוטים, נכון. אני לא עכשיו בא לזלזל, אנחנו לא עשויים מפלדה. אני יודע. אל תספור לי זה. אני הרגשי. רגשי מאוד. כן? רגשי. רגשי מאוד. אני יודע זה טוב מאוד. דווקא בגלל שאני יודע את הדברים האלה היטב, דווקא אני יודע איזה נזקים גרמתי לעצמי במשך הרבה שנים, על זה שלקחתי דברים יותר מדי ללב. דווקא בגלל זה אני אומר את זה. הלוך להרגיע או ישראל, להירגע. לתת ביטוי. הנפש שלנו היא זקוקה לביטויים, יש לה צורות ביטוי שלה, אבל לשקול, להתבונן, להבין, להכיר, ללמוד. מה עם צורות הביטוי? או, אז אחרי שצורות הביטוי הנכונות, המדודות, השקולות, או, ככל שהיא התמידה בלימודיה, היא הייתה מסוגלת להתאבל מבלי לשקוע ביוש. היא מסוגלת כבר לקחת, כן? היא מסוגלת עכשיו לקחת לשדה הרגשי שלה, של האבל, כן? היא לוקחת לשדה הרגשי של האבל דברי תורה. שדברי תורה נפגשים עם רגשות, מתחיל הבירור. מתחיל הבירור. אנחנו לא בעד, כן? רק דברי תורה, שכל, שכל, בלי רגש. ולא בעד רגשות בלי תורה. צריך להיות מיזוג ביניהם. והגברת הזו, ברגע שהיא העלתה את מפלס הדעת והשכל, אז השכל עצמו, הוא הגביל את מקומו של הרגש. וקבע את תחום המושב של האבלות. עד לכאן תבוא. נפלא. טוב מאוד. נהדר. עד לכאן תבוא. כל דבר במקומו. כל דבר יש לו את מקומו. מצוין. או, המשמעות המעשית של זה שהתחילה, כן, הייתה מסוגלת להתאבל מבלי לשקוע בייאוש. האבלות שחררה אותה אפילו. היא גם החלה לתת שיעורי עזר לבנות בבית יתומות בקרבת ביתה. היא עברה ממקבלת לנותנת, אתם רואים? זה הרעיון פה, שבעצם היא מעצימה את העוצמות, היא מעצימה את העוצמות של הטוב. כלומר, קודם כל היא למדה בשביל עצמה, אחרי זה היא נותנת גם לאחרים. יש עוד הבדל בין שני השלבים. השלב הראשון של הלימוד זה יותר שכל, ונתינת שיעורים זה כבר חסד. זאת אומרת, יש פה גם טיפול ברגש, יש פה רגש של חסד. אז יש פה גם שכל של חסד, לימוד תורה, ויש פה גם רגש של חסד. כשאתה לוקח את הרגש והשכל, שכבר נבנים על יסוד של תורה, לימודי תורה לנשים, להעביר שיעורי תורה להתאמות, אתה כבר על הגל. עכשיו, כל העולם הנפשי שלך מתנהל למופת. איש לא ירים את ידיו ואת רגליו. מה המשך הפסוק? מבלעדי יוסף. המשביר לכל הארץ. אתה כרגע מנוהל, כן, על ידי אורות. אורות השכל ואורות הרגש. אנחנו רואים את זה, אנחנו רואים את זה גם פה בישיבה. אגב, מי שמכיר את זה, מי שיושב ומתמיד פה בלימוד, יוצא ללימוד יום, יומיים, שלושה ברציפות. כן? ובמסגרת שלושת הימים אלו הוא גם זוכה פה בשביל לעשות חסד עם חברו, מביא לו איזה ארוחת בוקר, מעלה לו לקומה השלישית, כי חברו לא חש בטוב וכו'. אנחנו יכולים להתחיל להרגיש בתוך הנפש התערבבות והתמזגות של רגש עם שכל. השכל של התורה שלמדנו, והרגשות הטובים שהתעוררו בנו כתוצאה עם מעשה טוב. וכשאנחנו מרגישים את ההתמזגות של הרגש והשכל, אנחנו מתחילים להרגיש שיש לנו יותר שליטה על החיים שלנו. קל לנו יותר לעשות הפרדות מול אנשים, לא להתרגז, לא לכעוס. כן? משהו, כן? איזו שליטה, זה קוראים לזה החסיד המושל. אתה מתחיל למשול על הנפש שלך. צדיק מושל ביראת אלוקים. אתה מתחיל לשלוט על הנפש שלך. כן? אתה ממש מרגיש שהרגשות שרוצים להתעורר, כן? מתעוררים אחרי הרגשות. אבל אתה מרגיש כאילו הרגשות האלה, הן באות להישפט לפני כיסא הצדק. כן? העליון של השכל של התורה ורגשות של חסד. הם פשוט באים להישפט. אנשים כי יריבון ובאו לפני השופט. כל המריבות הפנימיות שיש בתוכך, הם באים להישפט לפני הכס העליון של הצדק, של הצדק האלוקי. לפי המדרגה שלך, כן? לפי המדרגה שלך. זה הרגשה טובה מאוד. כן? זה הרגשה טובה. ואני אומר, גם אנשים פשוטים כמונו יכולים להרגיש את זה. הרי שאני מגדיר את זה בצורה הזו, אני מניח שיש פה כמה וכמה אנשים שיכולים להגיד, וואלה, חוויתי דבר כזה. חוויתי. למדתי שלושה ימים תורה, עשיתי כמה מעשי חסד, אני חייב להעיד שאני שולט על הרגשות שלי יותר. כן? או לפחות שלטתי על הרגשות למשך כמה שעות. למשך כמה שעות, שלטתי על הרגשות. נתתי להם את המקום שלהם, לא פחות ולא יותר, שלטתי על הרגשות. בוא נראה לה. יתם סוגל, היא גם החלה לתת שיעורי עזר לבנות בבית יתומות. מה זה לבית יתומות? מה זה ליתומות? וואו, וואי, וואי. בקרבת ביתה, בכל יום אחר הצהריים. דבר שהעניק לה, כן? תחושת סיפוק עמוקה. כן? אז באופן כללי, כן? אנחנו רואים באמת שכדי לרקח כאב, אנחנו חייבים תמיד, תמיד להזרים עליו תחושות סיפוק. כן? אור. במקום של כאב צריך להשפיע אור. כן? זה הדרך. לא להתמודד עם הכאב עצמו, אלא פשוט להשפיע עליו אור. כן? וזה מה שהיא עשתה פה. גם אור שכלי וגם אור של חסד. שני הדברים האלו, כמו שאמרנו, מוססים את השיגים שבכאב והופכים אותו לנחמה גדולה. מכיוון שיסורי גוף מהווים לעתים קרובות סימן למחלה כלשהי, אנו נוטים לחשוב שפירושם של יסורי נפש הוא שמשהו ודאי לא בסדר איתי. כן? יש פה מגבילה, אתם רואים? ודאי שאם לאדם כואב משהו או משהו כזה, משהו לא בסדר, משהו במערכת קצת לוקה וחסר, צריך לבדוק את הדברים וכן הלאה. אז אותו דבר גם כאשר יש לי יסורי נפש, משהו לא בסדר, כך חושבים. זה מגבילה, מגבילה. טוב, בוא נראה מה שגוי בתפיסה הזו, אולי מוצדק, תכף נראה. כן, אנו נוטים לחשוב שפירושם של יסורי נפש הוא שמשהו ודאי לא בסדר איתי. אולם, במציאות, יסורי נפש מהווים לעתים קרובות סימן לכך שיש בקרבנו רצון בריא לאהוב ולהיות אהובים. כאשר אנו מוצאים פורקן לצרכים הללו, הכאב הופך להיות נסבל יותר. האם לדעתכם, מה שהיא אמרה פה, שאיסורי נפש לאו דווקא מעידים שמשהו לא בסדר איתי, האם הנחת היסוד הזו היא נכונה או לא נכונה? האם זה מעיד שמשהו לא בסדר? לפי מה שהיא אמרה פה, איסורי נפש הרבה פעמים, זה סימן שיש בקרבנו רצון בריא לאהוב ולהיות אהובים. נו, אז אם אני מרגיש איסורי נפש, נגיד על זה שאני לא אהוב, האם זה מעיד על זה שמשהו לא בסדר איתי? או שזה לא מעיד על כך? מה? משהו לא בסדר? ראיתם? אז קצת הקביעה שלה כאן היא צריכה בירור. זה לא פשוט. כלומר, אם אני מרגיש יסורי נפש כתוצאה מזה שאני רוצה להיות אהוב ולא אהוב, כן? זה ודאי מעיד שמשהו לא בסדר. מה לא בסדר? שלא גיליתי, כפי שאבינדב אומר בצדק, שלא גיליתי, דיברנו על זה בריחות בשיעור הקודם, שלא גיליתי למעשה שאת האהבה אני מקבל מעצמי. לא מאחרים. נגיד, לדוגמה. כן, אז זה כן מעיד שמשהו לא בסדר. אפשר לכל יותר לבוא ולומר שאיסורי נפש, כמו שאמרנו מקודם, מעידים על תופעה טבעית. תופעה טבעית כן, אבל לא בהכרח מעידה על איזשהו מדרגה מוסרי גבוהה. כן, בהחלט מעידה על איזשהו חוסר בשלות רגשי. שאתה סובל נורא שלא אוהבים אותך, נכון? אפשר ללמד זכות עד מחר על הדבר הזה. אדם צריך עוד מרגיש שהוא רוצה להיות אהוב, אדם מרגיש שהוא בעל ערך, הוא רוצה שיעריכו, הכל טוב יפה, אני יכול ללמד איזה זכות עד מחר. אבל האופן שבו אתה מבטא את זה, היינו ביסורי נפש, זה עשוי להיות נקודת חסרון. שאתה מניח לרגש הזה לגעות ולגעות ולהוביל אותך למצבים, כן, להרגשות לא טובות. זה חסרון, איך אתה, באמת, כן, זה שאתה עדיין מחפש אהבה, סימן שלא מצאת אותו עדיין בתוכך. אגב, מותר לנו לצפות לאהבה מהסביבה, באיזה תנאי? באיזה תנאי מותר לנו לצפות לאהבה מהסביבה? מה, מה? באיזה תנאי? מתי אהבה מהסביבה היא בריאה וטובה? טוב, עוד? איך? שמה, מספרים על מה? מה, שמה עושים? כדי לחזק, כדי לחזק, שאדם לא ייפול בזה. כן, כן, יש עוד? איך? ואז למה באמת האהבה הזו שמקבל בחוץ? למה היא טובה וחיובית? מה היא מלמד אותי? מה? מה היא מלמד אותי? שאני מחמיא לך באמת, ואומר לך דבר טוב, אבל באמת, לא מתוך הנופה, לא מתוך להוציא אותך משיווי המשקל ולהביא אותך לגאווה. לפעמים ככה בישיבה אפשר לראות, תזהרו מזה, כדאי להיזהר. מה העניין עם צדיק? מה העניין עם צדיק? מה צדיק אתה? זה בעיה. כי הדבר הזה יכול להוציא, כן, בן אדם משיווי משקל. כי בן אדם נוטים להאמין שהם צדיקים. אבל אם אני אומר לך, כן, אני מבטא כלפיך אהבה בקומפלימנט. שמה, ראיתי, התאמצת. ראיתי, התאמצת. אפשר כוח. אפשר כוח. התאמצת, זה יפה. מה עושה, מה אני עושה עם זה? מי שקיבל את הקומפלימנט, מה הוא עושה עם זה? הוא לוקח את זה למקום, את הקומפלימנט למקום, שמודיע לו ומלמד אותו שהוא עשה מאמץ, שהוא בדרך. זה מחבר אותו לעצמו, כן? לנקודה שלו, לאמת שלו. ברגע שקומפלימנט הוא רדר אותנו לעצמנו, זה בסדר גמור. זה בסדר גמור. צריך לדעת איך לתת קומפלימנט. לא למנוע מאדם קומפלימנט לגמרי, ולהתעלם לחלוטין מהיכולות שלו. מצד שני, לא להפריז בקומפלימנטים. שני הקיצוניות האלה הן לא טובות. אז יש מקום לזה. די, שלא ייתכן שאדם כל הזמן יצפה רק, 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 רק לקומפלימנטים מבחוץ, שכל היום רק יודיעו לו מי הוא. הגיע הזמן שאתה יודע מי אתה, גם בלי שיגידו לך. בסדר. בתוכך, תתבונן, תכיר את עצמך מעצמך. טוב, בכל אופן, יסורי נפש מהווים לעתים קרובות סימן לכך שיש בקרבנו רצון בריא לאהוב ולהיות אהובים. כאשר אנו מציעים פורקן לצרכים הללו, לאהוב או להיות אהובים, הכאב הופך להיות נסבל יותר. נסבל יותר. שרון שאלה גם היא, יש לנו עוד דמות פה, מתי ייעלם הכאב? אותה שאלה. מתי ייעלם הכאב? כן, אמרנו, כן, קוצר רוח ביחס לכאב, הוא מורה על כך שהכאב הוא לא מעובד, הוא יוצר עומס. אך המניע לשאלתה היה שונה. איזה כאב היה לה? בתור ילדה, היכה אותה אביה לעתים דחופות. לעתים דחופות. חוסר קבלה, ביזיון, שחיקת הדימוי העצמי. כן? מכות, מכות. היכה אותה אביה לעתים דחופות. כן? מתמשך. לא חד פעמים מקרי, שיש לתלות את זה במקרה, אלא באופן מתמשך. כן? את סמרטוט. אפשר לבעוד בך. היכה אותה אביה לעתים דחופות. אותו אב נטש את משפחתו והותיר את אשתו, אמא של שרון, אגונה. בתור ילדה נחשבתי עבור הוריי כמו פיסת אשפה. זו חוויית היסוד שלה. אשפה. לא יותר. באשפה בועטים. באשפה בועטים. כן. לא יותר. גם כיום יש לי עדיין הרגשה שאילו היו משליחים אותי לתוך מיכל אשפה, הדבר לא היה משנה לאיש. זאת אומרת, את חוויית המיותרת היא קיבלה בילדות. כן? בעיתה שאב נותן לביתו, כן? זה ברמה הרגשית נקלט כחוויית מיותרת. בועטים בהשפעה. אמרנו כבר שבילדות ההתנהגות של ההורים כלפי הילדים היא נתפסת בעיקר בצורה סימבולית. כן? המשמעות היא סימבולית. כלומר, אם בעטו בי בילדות, כן? בעטו בי כמו בהשפעה. זה הרעיון. זה סימבולי. במי בועטים? בהשפעה. העולם הרגשי, הילדותי, הוא כל הדברים בצורה סימבולית. למשל, אם ילד רואה שהוריו מסוכסכים ביניהם, הדבר בצורה סימבולית משפיע לו על מערכת הרגשות ביחס שבין אבא שבשמיים לבינו. מה זה קשור לכאורה? היה מישהו שהיה לו בעיות אמונה? הוא בא לרב צוקרמן, הרב ישוע צוקרמן, סיפר לו את זה. הוא אמר, תגיד לי, איך היה הקשר בין אבא ואמא שלך? אבא שלי היה מרביץ לאמא שלי. זה הנקודה. שאבא מרביץ לאמא, זה אומר שריבונו של עולם מרביץ לכנסת ישראל. עד כדי כך. אתה תשאל את עצמך, איך ילד יכול להבין את זה? ילד, הוא קולט את הכל ברמה סימבולית, זה פלא. זה פלא עצום. כן? עד כדי כך. בשביל הילד, ברגע שהוא ראה את אביו מרביץ לאמו, האבא זה ריבונו של עולם. אגב, ילד מתייחס גם לאבא שלו כמו ריבונו של עולם. כן? זה לא סתם. אבא שלי הכי חזק, לא משנה שאבא שלו חלש. אבל אבא זה הכי גיבור, הכי גדול, הכי אדיר, הכי... המושג של האלוקות בעולם הרגשי של הילד, כן? עובר דרך האבא. וההתנהלות של האבא זה במובן מסוים התנהלות של הקדוש ברוך הוא. וילדה כזו שהיא חווה את החוויה הזו, יכולה בקלות להגיע להרגשה שהיא בעצם מיותרת. היו משליחים אותי, הדבר לא היה משנה לי איש. חשבתי שהזמן נמחק את זיכרונות הילדות ממוחי, אבל זה לא קרה. למה שזה יקרה? אבל זה לא קרה. אז מה עליי לעשות עם כל הכאב הזה? טוב, סימן השאלה הזו, אנחנו נעצור. אנחנו נראה פעם באה. תודה רבה, תמשיכו.